אנחנו ממשיכים בפרק למד ב' שבספר שמות, ואנחנו בפסוק תזיין עדיין. והלוחות מעשה אלוהים הם, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. שאת השאלה, מה פירוש הביטוי מעשה אלוהים? הרי כל הבריאה כולה זה מעשה אלוהים, אז מה נתחדש כאן? באמת זה מתחבר לדברי הגמרא שהלוחות נבראו בין השמשות, כלומר שהם חלק מן הטבע של המציאות. אז הלוחות מעשה אלוהים, אפשר לומר שהם לא שונים מכל סלע שבעולם, אלא שהם נועדו מראש להינתן. אלא השאלה, מה זה המכתב, מכתב אלוהים? הרי וכי בלוחות כבר היה כתוב שהכתב והמכתב גם כן נבראו בין השמשות. מצד שני, קשה לומר שיהיה כתוב בלוחות הקדומים, שיהיה כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הרי עוד לא הייתה יציאת מצרים, ולא היה ברור שתהיה יציאת מצרים בכלל. אז למה צריך לכתוב, לומר שהכל היה כתוב? זאת אומרת, הדבר הוא קצת תעלומה. יכול להיות שמה שכתוב היה בלוחות מששת ימי בראשית, זה העקרונות, כגון לא יהיה לך אלוהים אחרים, זכור את יום השבת וכדומה, אבל הפרטי פרטים, יכול להיות שמאוחרים יותר. אבל בכל מקרה, אני חושב שהביטוי מכתב אלוהים, משמעותו אחר לגמרי, שזה היה כתב חדש. הרי יש בעולם העתיק, היו כמה סוגי כתב. היה הכתב הירוגליפי, כלומר כתב החרטומים, הנהוג במצרים, שהיה עשוי מציורים. ויש כתב היתדות, שהתפתח בבבל, אצל השומרים והאקדים והאשורים אחר כך. וגם היה כתב בסין, אבל כל הכתבים האלה לא היו כתבים אלפאבטיים. הרעיון של כתב אלפאבטי זה רעיון חדש בהיסטוריה, ואצל ההיסטוריונים יש מחלוקת מי הוא זה שהמציא את הכתב. שנים רבות טענו בוודאות גמורה שהכתב האלפאבטי הומצא על ידי הפניקים, כנענים שבלבנון. היום ברור הרבה יותר שהכתב מקורו בערך בתקופה שבה בני ישראל היו במדבר סיני. אז למה לא נאמר שהכתב, מכתב אלוהים הוא, זה שפעם, זה היה המסמך הראשון שהיה כתוב בכתב אלפאבטי. כתב חדש לגמרי. מכתב אלוהים הוא, ואז יכול להיות שזה בגילוי אלוהי הגיע הכתב האלפאבטי. חרות. לא אמרתי את זה. אמרתי כמה כתבים היו. היה כתב החרטומים, האידאוגרמי, שהיה עשוי מציורים, זה הכתב שמקובל אצל המצרים. היה כתב היתדות שפותח בבבל אצל האשורים והאקדים, ואחר כך אצל האשורים. כלומר, כתב היה. אבל הכתב האלפאבטי זה היה חידוש. החידוש הגיע כנראה מכאן, לפחות נראה שבני ישראל הם אלה שהמציאו את הכתב האלפאבטי. יש היום, אגב, במחקר אפשר לראות כיצד הכתב האלפאבטי התפתח מכתב סיני, שהוא הכתב הסינאיתי, שהוא בעצמו התפתחות של הכתב המצרי הקדום. למשל, יש הצורה הקדומה של האות א' דומה לפנים של שור, אלופנו מסובלים, כן, שגר על אפיך. וזה מתפתח מסימן מצרי קדום, גם כן, שהוא בצורה של פנים של שור. אז כך שאנחנו יכולים די בוודאות לומר שהכתב האלפאבטי התפתח בתקופה הזאת, ואני מעלה כאן השערה שיכול להיות שזה בכלל התגלה בלוחות. חרות על הלוחות. מה זה חרות על הלוחות? אז חז"ל אמרו, אל תקרא חרות אלא חירות. שלכאורה אין דבר יותר הפוך מחירות מאשר חרות.
אבל זה תת.
לא, זה תת. כבודו יביט בחומש, יראה שכתוב בתו.
כן,
אז זהו. אתה רוצה אני אביא לך חומש?
רוצה לפחקימות.
אתה רוצה אני אביא לך חומש?
אני?
לא, לא, זה לא צריך. בסדר, אני אסתדר.
אני מאמין.
לא, לא, בסדר. אתה, בסדר. מי שמאמין,
מה? זה החרות, יש לנו חריטה.
כן.
אני שואלת גם, זה היה חידוש?
לא, זה היו כותבים דברים חרוטים, זה היה דבר מצוי. יש כתובות עתיקות, חרוטות וכו'. אלא שיש הבדל בין מה שפעם היו בהרבה מקומות, כדי לכתוב היו כותבים בטיט, ואחר כך מכניסים לתנור, ואז היה מתקשה. אבל גם היו חריטות, זה לא היה חידוש. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, הביטוי חרוט חירות, זה לכאורה הביטוי מאוד מוזר, מאוד פרדוקסלי. איך יכול להיות שאתה אומר חירות על דבר שהוא חרוט? הרי דבר חרוט לא זז. דווקא זה הכי קבוע שיכול להיות, אז איפה החירות? כן, החירות, צריך להבין מה המשמעות של להיות בן חורין. בן חורין הכוונה להיות חופשי לבטא את עצמי. אבל מי זה עצמי? זה חרוט. זה חרוט בקרבי, מי אני. אבל אם מונעים ממני לבטא את מי שאני, את מה שאני חרוט, אז אין לי חירות. אז יוצא שעד רבה, חרוט על הלוחות, זה בא לגלות לנו מהי העצמיות שלנו, ואז חרוט, אל תקרא חרוט אלא חירות. דבר נוסף, חז"ל אמרו על יסוד זה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מזה אני מבין דבר מאוד חשוב, שאי אפשר לעסוק בתורה, אלא אם כן אתה בן חורין. פירוש הדבר, כי אם אנחנו אומרים למישהו, שאם הוא יעשה כך, יקבל פרס מסוים. סימן שהפרס הזה חשוב לו. כן? אם אני אגיד למישהו, למשל, אם אתה תעשה דבר פלוני, אז אתה תקבל משהו שלא מעניין אותך, אז זה לא, אני ודאי שזה לא פרס. לכן, מה שנאמר, חירות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, זה ברור שמשפט כזה נאמר עבור אנשים שמעריכים את החירות. שאם לא כן, לא היה עניין בזה. כדי שאדם יעריך את החירות, הוא צריך להיות מלכתחילה בן חורין. מזה אני מבין, אם כן, שאין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. אדם שיש לו חירות פנימית, שאיננו משועבד לשום דבר, הוא יכול לעסוק בתורה. על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו. מה זה ברעו? שהוא מריע. כן? כמשון תרועה. איזה תרועה? לא תרועה של שופרות, אלא תרועה בפה, כנראה. כן? לכן גם כשחזל לומדים על יום תרועה יהיה לכם, שזה בשופר, הם צריכים להביא הוכחה לזה. אבל ברעו, עכשיו, היה אפשר לכתוב בהריעו. אלא, וגם ברעו היה אפשר לכתוב עם וו. לא עם ה. אלא ברור שהכתוב כאן רוצה לרמוז גם על הרעה. שהעם נמצא ברעה. ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. כן, כלומר, אם יש כאלה צעקות, סימן שיש מלחמה. אגב, זה לא פעם ראשונה. יהושע, איזה חודשיים לפני זה, עשה גם כן מלחמה. בעמלק. אז הוא כבר רגיל למלחמות. אז הוא אומר למשה, הנה עוד פעם זה חוזר. כן, הרעש הזה, כל מלחמה במחנה. ויאמר. הוא היה למטה, כן, לא היה מיש מתוך האוהל, זה ראינו. אז הוא, לא, זה בעצם נראה בהמשך, אבל זאת אומרת שיהושע היה היחיד בעצם ש... עכשיו מה הוא עושה? שמה 40 יום ו-40 לילה, כן? גם זה לא מובן, כן?
יהושע ממציא...
לא, נדבר על יהושע.
כן, כן.
יהושע מן הסתם לקח אוכל, לא כתוב שהוא לא אכל. כן,
לחכות זה הכי קשה.
כן, מה הוא עושה? לחכות 40 יום, זה קצת דבר מאוד מוזר. מוכרחים לומר שמשה נתן לו משהו לעשות שם. כן, אתה תחזור על המשניות או לא יודע, משהו, כן? טוב. ויאמר, אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה. כל ענות, אנוכי שומע. אז יש הבדל בין ענות לענות. כן, ענות מלשון להרים קול. כן, וטען להם מרים. זה לענות, משמעות היא להרמת קול, לפי רוב המפרשים. אז אין פה הרמת קול של גבורה, של אנשים שמתגברים, ואין כל ענות חלושה, אנשים שצועקים בגלל שהם נחלשים בקרב, אלא כל ענות, ענות מלשון עינוי, כן, או קלקול, אנוכי שומע.
אם משה רבנו אותו זמן ידע מה קורה?
כן, ודאי שהוא ידע מה קורה.
רק יהושע לא ידע.
מה? יהושע לא יודע, ודאי. הרי משה יודע, הרי השם אמר לו לפני כן.
הוא רוצה לגלות. כן,
כן. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות. עכשיו פה נשאלת השאלה, הרי הוא ידע את זה מראש. אז למה ויחרף משה? הרי מה, שיחריה פה כבר כשהוא למעלה, הרי כל האינפורמציה הוא קיבל. כן? אז מה התווסף כאן שגורם שעכשיו ייחר אף משה,